שלום חברים יקרים, השיעור הווירטואלי של יום ראשון, כרגיל באולפן מיכאל לייטמן. אנחנו נצטרך לדבר הרבה כי הנושא מעניין מאוד, אני תכף אספר. מיכאל בוריס ואני סימא מנוקור, מרצה ב... אנחנו נדבר היום על רבש, על המורה שלך, והחבר'ה שואלים וגם התלמידים כותבים, ויורצת היה לו מזמן... מין יום זיכרון שלו, כן? כן, יום מוטו. מוזר שזה החגיגה, שזה מה שחוגגים בישראל ולא ימי הולדת. כתוב בתורה, והיה היום יום הולדת לפרעו. זה פעם ראשונה, פעם יחידה בתורה, כשמדברים על יום הולדת. אז אנחנו יודעים ככה מתי היה לו יום הולדת, ולאף אחד אחר לא יודעים. וגם אנחנו יודעים מתי יום התורה, יום המוות, גם לרבש, גם לבעל הסולם, יש לנו סעודה, אנחנו נוסעים. נכון, כי אין מה לחגוג יום הולדת. זה אומר שהנשמה עוד לא סיימה את התיקונים שלה, ולכן מצאה את עצמה בעולם הזה, מלובשת בגוף הזה. ומוות? מה מוות? מוות הכוונה שהאדם המית את האגו שלו, שככה אנחנו אומרים שאנשים מתים כצדיקים. כלומר, סיים את הגלגול שלו, כן? לצדיק. כן, ומה שעוד לא יתקן, יירקב באדמה. זה גם תיקון. זה למה אומרים קדיש? כן, קדיש זה אני מודה לך, אלוהים, על זה שאתה... על זה שאתה כזה... מה, אוהב? אוהב וצדיק וכן הלאה וכן הלאה. מי אומר את זה? הקרובים ביותר. אח, בן, אב על המת, כן? אז הוא בעצם מודה להשם. ושום דבר על הנפטר, כן? כי זהו, אותו קברו וזהו. כן, איך היו אומרים? הוא היה בן אדם כל כך גדול, איזה בן אדם הוא היה? לא, לא. אם אתה רוצה לשמוע ממני דברים על רבש, אני לא אגיד כאלה דברים. אז בוא נדבר באמת על רבש. נתחיל לדבר עליו. בוא נתחיל. אז דרך ההסתכלות שלך, לא, לא, אתה לא יכול לשאול ככה, אתה שואל שאלות ואני עונה, מה, אולי ביוגרפיה, ביוגרפיה? כן, נתונים ביוגרפיים, באיזה משפחה הוא נולד? הוא נולד במשפחה של חכם תורה גדול, כי אביו כבר בגיל צעיר הפך למפורסם. בפולין, ופולין זה היה מין מרכז רציני של יהדות, הכי גדול באותם זמנים. ורבש נולד ב-1906. בעל הסולם היה אז, הוא נולד ב-75-76? לא, לא נראה לי. כן, הוא היה בן 31-32. מה, מתי שרבש נולד? לא יכול להיות. לא, הוא הבכור שלו. צריך לבדוק. לא יודע. בקיצור, אני לא יודע אפילו את התאריכים. טוב, בלי תאריכים. אני גם לא זוכר משום מה. בקיצור, אביו היה כבר דמות די ידועה, וכשרבש גדל, הוא כבר התחיל להתקלל בעניין הזה, עקב אחרי אביו ורצה ללמוד, ואביו לא נתן לו, למרות שאבא שלו בעצמו חיפש. ופעם הוא מצא ספר עץ חיים של הארי אצל המורה שלו מפורסוף, זה עיירה קטנה ליד ורשה, ומתוך הספר הזה הוא הבין שמה שהוא רוצה זה חוכמת הקבלה. התחיל להתעסק בה אבא שלו, ומדי פעם לקח את רבש יחד איתו לפורסוף כשביקר את מורו. ופעם הוא סיפר לי שהוא, אבא שלו הגיע הביתה אחרי מזג אוויר קשה מאוד על העגלה, פשוט נכנס הביתה, נפל על הספה שם עם המגפיים. אז היו הרי הולכים עם מגפיים, אתם יודעים, לא היו נעליים כאלה מודרניות. ואמר, זהו, אני חייב לעזוב, אין לי כבר ממי ללמוד פה. והתחיל כבר להתכוונן לנסיעה לארץ, לפה. אז הוא סיים שם, כן, את העניין בפולין. כן, ורבש עוד ודאי לא ידע הרבה, אבל בעיקרון הכל התחיל מזה שהם, הוא ואביו הגיעו כבר לישראל. לא, לישראל, לפלסטינה, מה שנקרא. החבר'ה אומרים לנו ב-86 בעל הסולם נולד, 1886. אז הוא היה בן 20 כשנולד רבש. זה גיל נורמלי. ובכן, בקיצור, הסיפור האמיתי של רבש מתחיל פה, כבר בארץ, כן? נכון. אביו התחיל לסוף, להפיץ בין יהודי ורשה ידיעה על עזיבה לפלסטינה. הרבנים האחרים התנגדו להם וממש קיללו את בעל הסולם, הרחיקו אותו מה שנקרא, והוא היה חייב לברוח משם, והוא ברח עם בנו הבכור רבש, והמשפחה נשארה ורק אחרי זה הצטרפה. הוא ברח, הם שטו ונסו, הגיעו עם אונייה לאלכסנדריה, ודרך מצרים כבר הגיעו לפה, לפלסטינה. הגיעו לירושלים, וזהו, די מהר גילו אותו, הכירו את בעל הסולם, שהוא מפולין, חכם גדול, וכו' וכו'. היו אנשים שהכירו אותו שם, והוא נאלץ שוב להתחיל לעבוד בתור רב, לשרת את קהילת המאמינים, והוא מאוד לא רצה בזה. וזהו בגדול. ורבש יחד איתו היה כל הזמן לידו. הם הגיעו לפה בשנת 1922, אז 22 מינוס 6, רבש היה בן 16. רבש נולד ב-1907, בתחילת ינואר. טעיתי, אני מעולם לא חגגתי את הדגים, את החגים האלה, ולא ידעתי מתי בדיוק היום הולדת שלו, וגם לא התעניינתי בזה יותר מדי. זוכר שרבש סיפר לך פעם שהוא יחביא דפים של קבלה בבית ספר. בקיצור, זה התחיל אצלו די מוקדם, כן? הוא התחיל ללכת אחרי אבא די מהר. כן, בגיל מאוד צעיר, וודאי היו בעיות עם זה, אבל אז כמובן זה לא היה כמו היום. אז זאת הייתה תחושה, הרגשה של אור, והיום אנחנו כבר בחושך מוחלט. אז ככה הוא, אחרי זה אבא ואמא מצאו לו קלה. זה סיפור מאוד מעניין ודאי, איך שבוחרים קלה. טוב, כן, הוא התחתן וזהו. עבר לגור עם ההורים שלה, כי לא היה איפה לגור באותם זמנים בכלל. וההורים שלה היו אנשים מאוד עשירים, היו להם שני חדרים, אבל חדר אחד הם הזכירו, כי למשפחה אחת מספיק חדר אחד, אז הם חיו בחדר אחד. ההורים שלה והוא עם קלתו. וזה היה נחשב לבסדר גמור. היו שמים על הרצפה מין מזרון כזה, והיו ישנים על זה. בזמנים ההם זה היה נורמלי. האמת, גם אנשים היו מתלבשים, טוב, המאמינים היו מתלבשים אז כמו היום בשחור, ואחרים התלבשו כמו ערבים. והיו גם קצת לבושים בסגנון אירופאי, אבל הכל היה הרי די, אנחנו מדברים על אותם, על כאלה זמנים שהם מאוד רחוקים מאיתנו. רק נדמה לנו שזה קרוב, אבל ה-90 שנה האלה, נגיד, מאז, ממש שינוי אדיר בחברה, בתודעה, ביחס לחיים. הכי חשוב שקרה לרבש, שהוא באמת, באמת, באופן מאוד רציני, נמסר ללימוד חוכמת הקבלה, למרות שהוא עבד קשה מאוד. הוא עבד בבנייה, עבד כסדלר, בכל מיני עבודות, בונה, סולל כבישים, כל מיני עבודות. בקיצור, אם הייתה עבודה הוא עבד, אתה יודע, כשאתה רואה סרטים על צ'רלי צ'פלון, איך הוא היה שם, מחפש עבודה, לא משנה איך, פס ייצור הזה, כן, לא משנה. זה מה ששמעתי ממנו גם. אם יש עבודה, יש מה לאכול. אין עבודה, אין מה לאכול. היו זמנים קשים שכאלה, והוא למד ברצינות, וזה היה העיקר בשבילו. הוא בלילות הלך ללמוד אצל אביו, מקצה אחד של עיר ירושלים עד לקצה השני, וזה היה מאוד מסוכן, אז היו כל מיני פושעים ותקיפות, אומרים שגם היו חיות חיות רעות כמו זאבים ואפילו נמרים. הם עדיין פה, הם, זה הרי גבול עם, עם, עם המדבר, עם מדבר יהודה, איפה שקומרן וכל ה... ושם עד לא מזמן אפילו הייתה חיה לוויה. ואז אחרי זמן מה, אפילו היה לה שם, ואז פשוט לא מצאו אותה יותר. ומאז נעלמו חיות כאלה, חיות פר, והם היו פה בכמויות, ליד ים המלח במדבר ההוא. לפחות אני זוכר, כשאני עוד הייתי, נניח לפני 40 שנה בארץ, אז הזהירו שהיו מדווחים שראו חיות בכאלה וכאלה מקומות, אז תהיו בזהירות. כל אלה שנסו לשם, אבל זהו, היום כבר, מה, הרעילו את כל החיות. זהו, הוא למד אצל אביו כל הזמן, באופן רציני, ואבא שלו דחף אותו כל הזמן לעוד לימודים למיניהם. אביו דחף אותו לזה שהוא ילמד, והוא ארגן לעצמו קבוצה. והתחיל לחפש בכל ירושלים מי שילמד אצלו, וככה בין הצעירים, הרי הוא עצמו היה צעיר, אז כך הוא התחיל לאסוף לעצמו קבוצה, והייתה לו, נהייתה לו קבוצה של אנשים, של תלמידים. מדי פעם הם היו מגיעים לבעל הסולם, הוא היה מזמין אותם לחג או משהו, אבל בעיקר רק הוא היה מגיע, כי הוא בן וכי הוא גם לומד הרבה זמן כבר. וזהו, ובצילו של אביו הוא בעצם חי כל הזמן, והיה מאוד מרוצה מזה בגדול, כי האופי שלו היה לא אוהב אדם כזה, באמת, ממש, ממש לא, הוא תמיד הכריח את עצמו להיות בחברה, לחייך, לדבר, זה היה בשבילו ממש, בקצור אתה די דומה לו, כן? אני ממש דומה לו, אני והוא היינו יכולים לחיות כל החיים בטבריה, בלי לצאת מהבקתה הזאת שם. מה, ובכל התמונות הוא תמיד יושב וסביבו המונים. טוב, מה, אתה יודע מה זה, צריך, זה נחוץ, הכרחי, אבל זה לא לפי הטבע שלו, אופי שלו בכלל לא. בעל הסולם בכלל לא יצא מהחדר שלו, אפילו מהחדר, אני מדבר על הדירה שלו. פעם, כשבירושלים היה עוצר, אי אפשר היה לצאת מהבית, כן? אז הוא פתאום אומר, בא לי משום מה לטייל פתאום. ורבש פתאום מסתכל עליו ואומר, אני הסתכלתי עליו, מה, באיזה קטע, אתה חודשים לא יוצא מהבית, למה דווקא עכשיו? אבל ככה, בכלל, מה היחסים שהיו לו עם רבש לאביו? הוא ממש סגד לו, זה אי אפשר היה לתאר. כשהוא דיבר כמה זה היה קשה לו לבטל את עצמו כנגד אביו, כי כנגד אבא זה קשה, זה לא מול איזה מישהו זר, זה היה נורא קשה, זה היה כאילו בלתי אפשרי כמעט, היה צריך להתגבר על... אבל במה? במה הוא היה צריך להתבטל? מה, הוא לא ראה בו מקובל גדול? כן, אבל כשזה אבא שלך, אתה מתייחס אליו שהוא יסלח על הכל, הוא חייב לי, בגדול הוא חייב לי. זה הרי קיים מראש יחס כזה בילדים להורים, שההורים חייבים להם. הילד לא חייב להורה, אבל ההורה חייב לילד. ככה בנוי הטבע, ולכן היה לו מאוד קשה להעמיד את עצמו להפך, כי הוא היה צריך לשנות בו את הכל, שהוא חייב לו ולא הוא. זה נגד הטבע. ואתה העברת איתו הרבה זמן, או הם העבירו הרבה זמן ביחד? אני לא חושב שהרבה. קודם כל, חיו ביחד. לא חיו ביחד, כי הוא, מאז שהתחתן, חי בבית של הורים של אשתו. אחרי זה הייתה תקופה שהוא היה עובד ולא היה בכלל בבית, היה מגיע רק לשבת הביתה. וכל שאר ימי השבוע היה עובד בבנייה. סלילת כבישים בחברון וכן הלאה. אז לא היה להם הרבה זמן ביחד. ובעיקרון, בזמנים ההם, היו לומדים אחרת, אתה יודע. לא היה... היה רק פנים מירות ומסבירות. פירוש של בעל הסולם על עץ חיים של ארי. מה שאנחנו היום כמעט בכלל לא לומדים. אני למדתי את זה איתו, כי היה לו כזה שיעור ערב שהוא לימד את זה ולמדתי. אבל בעיקרון זה מה שהיה. לא היה זוהר עם פירוש הסולם, ולא היה... תלמוד עשר הספירות, כלום, לא היה. שום מאמרים, בעל הסולם כתב את כל זה רק אחרי זה. לקראת שנות ה-40. לכן, בגדול היו מלמדים רק את הפירוש לעץ חיים של ארי. והוא סיפר לי, רבש, הוא אמר לי שכשיצא הספר הזה וכשהתחלנו לאסוף אותו, אתה יודע, אספנו את זה באותיות בדפוס הזה שם. אות-אות אספנו את הטקסט, הוא בעצמו ותלמידים וקרובים, כי אתה יודע, אי אפשר היה לשלם לבית דפוס כל כך הרבה, זה היה על מאוד הרבה כסף. אז בקיצור, למדתי תוך כמה שעות לראות את האותיות הפוכות ולסדר אותן שם במכונה. מה אני רוצה להגיד? שהוא אמר לי, אבל הוא אמר שחשבנו שיצא ספר כזה, פירוש על ספר עץ חיים, כל העולם יעמוד על האוזניים. מה, ולפני בעל הסולם אף אחד לא עשה פירוש לזוהר? לעץ חיים. כן, אני יודע, אבל ולזוהר? לזוהר היו פירושים קצרים, קטנים, כאלה שכתובים בסגנון רשש. כן, באיזה חצי מיסטי כזה, מזרחי. חוץ מבעל הסולם, אף אחד לא עשה את זה בהיקף כזה גדול. לא, לא, אף אחד. וחשבו שבבוקר כל העולם יעמוד על האוזניים? כן. חשבו שכולם פתאום ירוצו ללמוד חוכמת הקבלה, כי יש כזה פירוש עכשיו לספר הגדול ביותר בחוכמת הקבלה, עץ חיים, אבל כלום לא קרה. הם הסתכלו בבוקר ושום דבר לעולם לא קרה. והכל המשיך. כהרגלו. אז אפשר להגיד שהחיים היו מאוד קשים גם מבחינת הפצת חוכמת הקבלה, והם השתדלו בכל כוחם, ולימוד והפצה והחיים עצמם, הכל היה מאוד קשה. אבל הוא משך בעצמו, ובאמת, כמה עבודה שבעצמו הוא עשה, בתוך תוכו, הכי חשוב, בתוכו. הרי מה, יש לנו הפצה, תלמידים, חברה, ואז מה היה? הוא עבר כל כך הרבה דברים, ואחרי זה, בת שלו חלתה בסרטן ומתה, בעלה חלה ומת, נשארו נכדים, וכל האחרים גם... היה קשה, חיים מאוד קשים. כך או אחרת, הרי אנחנו מדברים עכשיו איתך, יש לנו אפשרות לשאול שאלה. התפיסה שלך הראשונה ממנו, כן? כי אתה בן אדם משכיל, יש לך הרבה תארים אקדמיים, לא חשוב, אבל אדם מלומד, אתה מגיע לשם, ואיך זה קורה? אני לא הסתכלתי עליהם לפי איך שהם בלי תואר אקדמי. הרי זה ברור. כי אני הגעתי לשם והיו שם ארבעה חבר'ה מבוגרים. זה רבש, הלל, מנחם ומשה. הבן הקטן של בעל הסולם. וכולם היו אנשים מאוד מבוגרים, מאוד. כלומר, אם אני הייתי אז בן 30, 33, אז הם היו לפחות פי שתיים יותר מבוגרים ממני. רבש היה בן 72 בערך, כן? אם הוא מת בגיל 86, נראה לי, אז משהו כזה בערך. מה אני רוצה להגיד? התפיסה שלך, איך התרשמת? מה שהתרשמתי שזה אנשים מאוד חכמים, שיש בהם חוכמה פנימית מאוד גדולה. הבעיה היא לא בספרים, אלא מה יש להם בפנים. אבל הרי אתה לא יכול להוציא מתוכם מה יש בתוכם. וגם לראות אי אפשר היה. אבל איך, לפי איך שהם ענו, בצורה כל כך ברורה וחדה, פשוט היית מקבל מזה בזץ כזה. היית מתנער ככה, וואו, איזה תשובה. היה כל כך חודרני וחד ומדויק שהיית פשוט מתפעל. איזה מין זקן זה שהוא מדבר ככה. כלומר, זה היה כל כך מבפנים של איזה חוכמה לא אנושית. ככה זה הרגיש, שזה נובע ככה. אתה שואל פעם איזו שאלה ששאלת, שאלה שישרה אותך, פתאום שאלת וקיבלת תשובה? קודם כל, כל מה ששאלתי, הם ענו לי בפשטות שהחלל לא נמצא וזמן לא קיים, ואפילו אנחנו לא קיימים. בקיצור, הם היו דנים ככה, הזקנים היהודים האלה מבני ברק, בלבושים השחורים המאופשים שלהם, היו דנים בכל מיני נושאים קוסמיים כאלה שלא היה לי על מה לדבר, כלומר, לא היה לי איך לסתור את זה, או... כי כל מה ששאלתי קיבלתי תשובה מאוד קונקרטית, מדויקת מהמותן. מה, לא שמעת כאלה דברים מאחרים? בשום מקום, בשום מקום, למרות שעברתי דברים. בשום מקום לא שמעתי כאלה דברים. וזה היה כל כך מדויק שזה כאילו היה מוכן מראש. זה היה פשוט ברור להם מבפנים. זה היה ברור לו כי הוא חי בתוך העולם הזה שהוא מדבר מתוכו. ומה עוד? משהו שיותר קרוב לאדם. מה יכול היה להפליא אותך שם, שמעולם לא שמעת לפני, ופתאום... טוב, קודם כל, הדיבורים הכלליים שלהם הפשוטים, על אבולוציה, על הבריאה, מה, וזה לא סתר לכל הידע האקדמי? דיבורים שלהם על הבורא? לא, לתפיסה שלי היא לא סתרה שום דבר, כי אני... מה, התיישתי בהכל? כן, הייתי קודם במדע, והיה לי שם איזה חבר, וסיפרתי לו, ואז הוא אמר לי, מה, איך? אבולוציה, כמו שאנחנו למדנו בבית ספר, אין? לא קיימת? בקיצור, יש אנשים שלא מסוגלים לצאת מתוך ההסתכלות שלהם המוגבלת שהם קיבלו וככה נקבעו עם זה. ופה אני פתאום מצאתי זקנים שמדברים על דברים כאלה שאף אחד ברחוב לא יכול אפילו להתחיל עכשיו לכיוון הזה. הם היו תלמידים שלו או חברים שלו? הם היו תלמידים שלו, אז לא חברים. לא, מנחם אידלשטיין היה אפילו בשלוש שנים יותר מבוגר מרבש. אילל גייפשטיין היה צעיר באיזה 10 שנים, אולי אפילו 15 שנה, והם גם היו בהשגה רוחנית. הם היו בהשגה רוחנית מסוימת, מסוימת. כמו כן משה אשלג. אבל אתה התחלת ללמוד אצל אילל. כן, התחלתי ללמוד אצל אילל. איתו היה איזה חצי שנה שמשכתי איתו. ואז רבש לא נתן לי להמשיך, לקח אותי אליו. אז מה, חצי שנה בכלל לא היית בקשר עם רבש? הייתי קצת איתו בקשר, הוא התחיל ללמוד איתי ואז הפסיק. הוא קרא לי פעם, כלומר, אילל אמר לי פעם שרבר רוצה לדבר איתך, רוצה ללמוד איתך, לקרוא לך איזה משהו איתך ביחד. חשבתי לעצמי, וואו, עכשיו כל הסודות יתגלו לי. בטח באת בצניעות. הגעתי אליו אחרי שיעורים בבוקר, אחרי שיעור. והוא פתח ספר והוא אמר לי שאנחנו נקרא ביחד את ההקדמה לספר הזוהר. אתה יודע, רצוני בהקדמה הזאת לברר כמה דברים, וכל זה הוא התחיל לקרוא. ומה שמעניין, שלפני כן קראתי את זה וחשבתי שאני תופס משהו, ופתאום כלום, אף מילה. אני מסתכל עליו כמו איזה כלבלב, או כמו איזה ילד קטן על בן אדם, וככה עושה עם הראש, אומר ברור, 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 וזהו. אבל אני בעצמי אפילו כלום, אפילו לא שמעתי כלום. זה היה פלא. ודאי ששמעתי, אבל הוא ניסה ככה לבדוק אותי טוב. ואחרי זה הוא ככה, הוא למדתי פעמיים, וזהו, הפסיק. הפסיק. ואפילו נעלב מאוד. מה זאת אומרת? אני נעלבתי. איך אפשר? הוא התחיל ללמוד איתי ואז הפסיק, מה פתאום? אבל זה היה עדיין מוקדם מדי. הוא רצה לבדוק. היום אני מבין אותו. איך בודקים את זה? אבל אז לא הבנתי כלום. לי היה מאוד קשה ככה לעבור את זה. הייתי מאוד פגוע, מאוד נפגעתי. איך? ועם הלל למדת כל יום? עם הלל קודם קבענו פעם בשבוע, אחרי זה איזה פעמיים בשבוע, ואחרי שבועיים כבר למדתי כל יום, לא יכולתי להישאר ברחובות. אז קיבלת סיפוק מהלימוד איתו? קיבלתי סיפוק מהלימוד איתו, כן. הוא העביר שיעור באופן מאוד אקדמי. רבש העביר רוחני. הוא נתן גישה ללימוד, והילל פשוט הסביר. ועם הילל אני למדתי איתו את פתיחה להקדמה לתלמוד עשר הספירות. לא, לא הקדמה לתלמוד עשר הספירות. פתיחה לחוכמת הקבלה. נכון. והוא הסביר באופן מאוד מדויק ואקדמי, בצורה מדהימה, פשוט מופלאה. אף פרופסור לא יכול להשתוות לזה, בכלל. שורה, הוא קרא, שורה שתי מילים, של הסבר, הכל ברור. שורה שתי מילים, הכל ברור. ככה הוא הסביר. ואצל רבש זה לא היה ברור, כשהוא היה מסביר, רבש לא עסק בזה, הוא לא התעסק בזה. רבש לא נתן הסברים טובים. הוא רצה שאתה בעצמך תסחט את עצמך. וזאת הייתה השיטה שלו. ולכן הוא לקח אותי מהילל, והיה מאוד לא מרוצה כשהוא ראה אותי, שאני יושב מדי פעם בזמן פנוי עם הילל, שאני יושב ושואל אותו משהו. רבש מאוד לא אהב את זה. ובאמת, כל מי שעבר את הילל, הם, אני לא יכול להגיד עליו שום דבר, אבל הם, מה, כאלה, משתמשים בראש? כן, מה שנקרא מקובלים ירושלמים. אז איך זה קרה שרבש פתאום בא אליך ואמר, מה, תלמד אצלי מעכשיו? לא, הוא פשוט ציווה להילל, לא יותר מזה. מה, אתה מתחיל ללמוד אצל מקובל, אף אחד לא סופר אותך. אתה בא ונמסר בידיו מה שהוא אומר אתה חייב לעשות. אז מה, אז הוא פשוט יום אחד הוא אמר, מהיום אתה תלמד אצלי? לא, אני זוכר שאני והילל ישבנו על ספסל. ולמדנו, ורבש ככה התקרב, נעמד מאחורי גבו של הילל, דחף אותו ככה בכתף, ואמר, אני חושב שהוא צריך להתחיל ללמוד אצלי בבקרים, כי למדתי פה בערבים, והוא שאל אותי, אתה תוכל להגיע? אמרתי, ודאי, איך לא? אין דבר כזה של לא, אתה מבין? זה לא מקום רגיל, אתה לא היית יכול להגיד שם לא, אני לא יכול, או אני רוצה קצת אחרת, אין דבר כזה. או שאתה, או כן או לא. אז מעניין שהילל לא ידע על קיומה של ספר שמעתי. לא היה ספר שמעתי, היה מחברת. פעם אחת כשאני, אני הסעתי הרבה מאוד את רבש לרופאים, כי כל הזמן הייתה לו דלקת באוזן. ופעם שחזרנו מרופא, שאלתי אותו משהו שאני לא זוכר מה, אבל כנראה שאלות רציניות, כי אז הוא כבר ראה שכנראה הגיע הזמן. אז הוא אמר לי, בוא אליי, אני אתן לך איזה מחברת, ואתה תסתכל בה ותחזיר לי אותה אחרי זה. וודאי שהוא הבין שאני אצלם את זה מיד, כי איך יכול להיות שלא, אם פתאום נופל לך ביד מין מציאה שכזאת. אז מיד רצתי, היו סך הכל אז כמה מקומות ספורים בכל בני ברק, היה איזה מקום אחד שלמישהו בדירה הייתה את המכונה הגדולה הזאת שהייתה מצלמת. אז עשיתי לי עותק, עותקים, ומיד החזרתי לו, נראה לי יום למחרת כבר. הוא הבין שעשיתי עותק. ואחרי זה כשכבר הייתי קורא מהעותק, פעם, והילל ראה מה יש לי, ואז הוא שאל, מה זה, מה יש לך? ופתאום אמר, וואו, מה זה? ורבש בדיוק עבר וראה את זה, הוא אמר, בוא, 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 כך, 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 ובוא ניסע. ממש זירז אותי. וכשיצאנו מהמקום, באנו לאוטו, רבש אמר לי, אל תראה את זה לאף אחד, לאף אחד. ובאמת לא סיפרתי על זה לאף אחד, חוץ מדני גולן, כי פעם אחת נסענו לאמריקה ביחד, והיינו שם חודש, בקנדה ובאמריקה. ואמרתי לו, בוא ביחד נתחיל ללמוד. והתחלנו שם ביחד לקרוא, שמעתי. אחרי מות רבש? לא, לא, לפני. אבל רק לא לבד. היינו ביחד יחסית קרובים. למה הוא הסתיר את המחברת הזאת? הוא הסתיר אותה כי אי אפשר אסור להראות את שמעתי לאנשים שאין להם קו שמאל. לאנשים שאין להם קו שמאל. ואיך אפשר ניתן לקבוע? לא ניתן. מה זאת אומרת? אז לא להראות לאף אחד? בדיוק, לא להראות לאף אחד. אבל מאוחר מדי, עכשיו תרגמנו את זה לכל מיני שפות. קודם כל, אין עוד מלבדו. זה, הוא הוציא את זה כזה אחד המאמרים, נראה לי, שנה לפני מותו, אני לא זוכר. אבל זה פורסם איפשהו. כמה מאמרים נשמעתי, הוא נתן כפרשת השבוע. צריך להסתכל במאמרים האלה שלו. ואחרי שהוא מת, אני הבנתי שאני לא יכול איכשהו להחזיק את כל זה אצלי. אני לא יכול להחליט כן, לא, מה יהיה. ודאי, הבורא, אבל המחשבות שלו זה מחשבות שלו, ומחשבות שלי זה שלי. אז פרסמתי את זה בכל זאת. שאלתי אותו, כדאי, לא כדאי? לא, לא שאלתי אותו. הוא ידע שאני אעשה את זה. הוא ידע שאני אעשה את זה. כי כמו הרבה דברים אחרים, הוא ראה שאני בהפצה הולך על הכל. מוכן להכל בזה. ולא הייתי מאופק כמוהו. אתה מבין? באתי מרוסיה, שמתי על עצמי כיפה, אתה מבין? בקטע כזה, לא הייתי מוגבל בשום דבר, לא עיכבו אותי אלפי קרובים וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא ידע שזה יקרה. אז ככה זה קרה. לא, אני לא מתחרט בכלל, וחוץ מזה שקיבלתי את כל הארכיון שלו, כי אני הרי הייתי המזכיר שלו, הייתי נכנס לביתו מתי שצריך, הייתי היחיד כזה שם שבכל מקום נכנסתי ויצאתי והייתי. אבל כשקיבלתי את כל זה, אני גם כן החלטתי שאני לא יכול להשאיר את זה לעצמי, ואני חייב לתת את זה, לצלם לכולם. ונתתי לצלם את המקור, נתתי את המקור של שמעתי, שיעשו עתקים. למי נתת? לקבוצה. אז הקבוצה עדיין עוד לא התפרקה. מה, התלמידים של רבש נשארו? כן, הם. אז נתתי להם. אפשר בכלל להגיד על רבש שהוא היה מקובל הראשון באלפי שנים האחרונות, שלימד אנשים, הראשון שהתחיל ללמד אנשים חילונים. כן, הוא הראשון. לפניו לא התחילו. לפניו לא הייתה אפשרות כזאת. מה זה דתי, לא דתי? אבל הייתה תקופת ההשכלה, והיו יהודים משכילים. כן, אבל עדיין הם היו אחרי מוסדות דתיים, נגיד ביאליק. ביאליק היה צריך לחזור מווינה, הוא נסע לשם והיה צריך לחזור משם, והיה צריך להתחיל ללמוד אצל בעל הסולם. זה היה שנה 36 או משהו כזה, אני לא זוכר. והוא מת שם. הייתי שואל שהוא הראשון שהתחיל לבנות מדרגות מלמטה למעלה. זה נכון או לא נכון? מה זאת אומרת לבנות מדרגות? אני לא מבין. המדרגות האלה קיימות. לא, אבל בשביל שאדם יעלה, אתה יודע, בהזדהות, הוא הראשון שכתב על הקבוצה, כן? אמר, מאמרים הראשונים האלה. ההתעלות של האדם במדרגות. אתה מבין? הוא האדם הראשון שארגן לשיטה את הדרך הרוחנית של האדם. וגם ככה תיאר אותה. וכשאנחנו על מקורות, מסתכלים על מקורות אחרים, הקבליים, אז אנחנו רואים שהם, נגיד, פירושים למיניהם לתורה. כי בגדול תורה מדברת על כל הדרך של האדם, מאדם עד לתיקון השלם, ובכלל לא מדברת על העולם שלנו. עוד צריך בכלל להבין את המשמעות הפנימית שלה, אבל מי מבין? וגם הפירושים שנותנים לה, גם פואטים כאלה, אגדתיים. ורבש במאמריו, הוא, כן, אני אמרתי לו פעם, אמרתי לו שאתה עשית כזה דבר שלפניך לא היה כזה דבר לאנושות, על לימוד שיטתי כזה של מצבים של התעלות רוחנית. והוא ככה הבין שקלטתי את הטעם של העבודה שלו. אני הבנתי שאתה דחפת אותו להתחיל לכתוב. זה נכון, בזה אני מודה, זה לזכותי. כן, אבל לא יכולת, לא היה לך מה לעשות, הייתי צריך להתחיל לדבר עם אנשים שהבאתי אותם. כי הוא אמר לי, טוב, תדבר איתם אולי על מה זה חברים, מה זה קבוצה. אמרתי, מה זאת אומרת מה זה קבוצה? אני בעצמי לא יודע, מילה אחת. מה, אני אקרא את המתן תורה או איזה מאמר אחר? מה אנחנו נעשה? ואז הוא אצלי לקח לי נייר וכתב שם, וככה התחילו המאמרים, שבוע אחרי זה. עוד פעם ועוד פעם המשכתי לבקש, ואז קניתי לו מכונת כתיבה, והוא התחיל להדפיס. וככה עד סוף חייו הוא כתב כל מאמר, כתב מאמר בשבוע. כן, כן, כן. הוא התחיל לכתוב פעם בשבוע לקראת יום חמישי, כל שבוע היה יוצא מאמר. אפילו לא לקראת יום חמישי, המאמר היה יוצא לקראת יום שלישי, נראה לי, כי ביום שלישי התאספו אנשים שלנו, והן היו קוראות את המאמר הטרי, ואנחנו היינו קוראים יומיים אחרי. רבה שהתעניין בדעתך, או בדעת אנשים, או לא. אני חושב שמה שנשים חשבו על זה, היו מספרים לו, כי היו לו עוד שתי בנות שלו, שלמדו עם האנשים. אני לפעמים שמעתי מאשתי, אבל זה לא עניין אותי מה הן קורות שם או מדברות. אבל אני חושב שהוא כן התעניין בזה. בגדול, היה לו חשוב לדעת את הדעה של האחרים, או שהוא היה בטוח כבר? לא, אבל הוא רצה שתהיה תמיכה מצד אנשים. הרי נשים של תלמידים, אנחנו ממש אספנו אותן מהרחוב, מה שנקרא. אספנו אותן מכל מיני בתי לימוד של חוזרים בתשובה, כי היו מגיעים לשם בחורות לא דתיות, והיו מקבלות שם איזה חינוך, איך להגיד, מה, התחלתי כזה בסיסי? סוג של חיסול הבורות הדתית. בקצור, היו מקבלות שטיפת מוח לא קבלית בכלל שם, ופה היינו צריכים לבנות אותן אחרת. אבל הן היו כאלה שהם עוד לא הספיקו שם להיכנס עמוק לעניין, וגם הייתה להם אפשרות להתחתן פתאום, אז אנחנו טיפחנו קשרים עם איזה מוסד כזה לימוד שהיו שם מלמדים בחורות צעירות לימודי דת, ופעם ראשונה אנחנו עשינו שם חתונה מאוד מוצלחת בין בחור שלנו לבחורה משלהם, והיא הייתה מאוד שמחה, והמנהלים שלהן אמרו, וואו, אז יש להם שם בחורים שאפשר לחתן את הבחורות שלנו, ואז אין יכולות לפרסם את עצמן בקטע של תבואו ללמוד אצלנו, יש לנו הרבה חתנים. אז אני אומר לך, אנחנו תוך חצי שנה בערך עשינו 20 חתונות. ממש. יצא טוב מאוד. ומה בכלל קרה לתלמידים האלה היום? מישהו נשאר? האמת, אני לא יודע. דני גר פה לא רחוק. ג'רמי מדי פעם מגיע אליי. חיים אלקלעי. גם כן... איך זה נקרא? הוא התחתן עם בת של פייגה. הוא גם מאלה שהתחתן שם. הוא הכיר אותה, ועשרה ימים אחרי זה הייתה החתונה. זה היה נורמלי. מה, זה בכלל מזעזע. עדיף לא לספר דברים כאלה. למה לא לספר? ואם הוא התחתן רק 10 שנים אחרי זה יותר טוב? מכירים אחד את השנייה מכיתה א', ואז מתגרשים מיד אחרי שמתחתנים. אז איך הם מקבלים אותך? כמו מורה או כמו חבר? לא, לא הייתי מורה, הייתי תלמיד של הרב. או כחבר? לא, לא כחבר. לא היו מקבלים אותך כחבר? כי אתה לימדת אותם בהתחלה, אתה הרי הבאת אותם, לא? זה לא חשוב שאני הבאתי אותם. אני הבאתי אותם ומסרתי אותם לידיו, אני לא רציתי שום דבר, לא רציתי להמשיך לפקד אותם. אז לא היית חבר עם ה-40 החברה האלה. לא הייתי קרוב אליהם כמו שהם היו קרובים ביניהם. הייתה לך איזה דרך מיוחדת. כן, וגם האופי שלי, הכל ביחד. איך אתה הצלחת להידבק ככה לרבש? איך הצלחת? גם גיל אחר, מקור. מה, הייתה לך השכלה אחרת, הכל היה שונה, לא עניין אותך? לא. זה היה מקור החיים, אי אפשר היה לעשות כלום. ככה הרגשת את זה? כן. זה מקור החיים ואי אפשר לעשות כלום. אם הוא לא נמצא, אז תלך, אלך למות. אז טוב ככה שקרה מלמעלה, שאני ככה בכל זאת חייתי לידו 12 שנה. והוא כתב כל כך הרבה וארגן שיטה, והרי הוצאנו לידו את הספרים האלה של בעל הסולם, את פרי חכם, את כל המאמרים. אז הוא סיים את העבודה של אביו ועוד המשיך אותה, אז הוא עשה את זה. איך אתה קיבלת את המוות שלו? כמו משהו כאובדן, או שהמשכת להיות איתו בקשר? קשה להגיד. קשה להגיד. זה היה חוויה מפוצלת שכזאת, אמביוולנטית, דו-צדדית. מצד אחד זה אובדן עצום, שזה מורגש אחרי זה, וזה גם מורגש אחרת. זה מורגש כמשהו שלא יחזור, ואין מה להצטער, אין חרטה, צער. יש אבל, איך להגיד, צורך להמשיך לזחול הלאה. כאילו, השאירו אותך, עזבו אותך בלי... בלי חבל על הצוק, בלי סייפטי, ואתה נאלץ לסחול לבד עכשיו. מה זה, מדרגה אחרת? זה מדרגה אחרת, כן, אבל אני מדבר על ההרגשה שהייתה. כי כשהוא היה קרוב, אתה כמו ליד אבא. אתה סומך עליו, אתה יודע שהוא יתמוך בך, יסביר, יעשה איזה ג'סטה עם היד, הכל... מתרקח לידו פי מיליון. זה כזה תמיכה פסיכולוגית שאותה אתה יכול להרגיש רק כשהוא נעלם כבר, וזה הורגש. למרות שאני ידעתי שצריך ללכת ואיך צריך ללכת, ידעתי בערך מה לעשות, היה המון חומר שהייתי צריך לעבוד עליו ולכתוב, היה לי מה לעשות, אבל עדיין הדבר היחיד שאני, קודם כל אני מיד נסעתי לגבור את אבי, שהוא כבר היה קרוב, על ערס דווי בטורונטו. הייתי שם כמה חודשים עד שהוא נפטר. הייתי שם עם אמא ועם אחי הצעיר, עם הבן שלי. אז מה להגיד? אני חושב שמה שהציל אותי זה שהמשכתי ללמוד. היה המון חומר. התחלתי להוציא, להדפיס את שמעתי, ואחרי זה את ההקלטות שלו לסדר, את ההקלטות שלי למיניהן, לכתוב ספרים ברוסית, ולתת שיעורים למיניהם. התחילו להגיע אנשים, אני נתתי שיעורים. בקיצור, אני התחלתי ללמוד ברצינות גדולה. המשכתי לעבוד כמו שעבדתי לפני כן, 4 שעות ביום, מהצהריים עד הערב, מ-13:00 עד 17:00. בבוקר ישבתי, כתבתי, ובערב כבר הייתי הולך לישון, כי בבוקר הכוונה שהייתי קם מאוד מוקדם, כרגיל, יחד איתו עם רבש, אפילו אולי לפניו, מ-12, מ-1, בלילה, לכן הייתי הולך לישון מוקדם, בעיקרון כמו היום. והיום, נגיד, אם אתה זקוק לאיזה עצה, אתה נמצא באיזה קשר עם רבש, או זה רק דרך אותם ספרים? היום העצה היא רק דרך הרגשה שלו. ודאי. ודאי. דרך הרגשה שלו. אבל זה גם נעלם ומופיע שוב, זה לא פשוט. זה לא עצה ממנו, אתה בעיקרון פונה לבורא, אבל אתה פונה לבורא בלבוש ובקשר עם המורה. אתה לא יכול לפנות ישר לבורא. אין כזה דבר. אין אפשרות כזאת. ויש אפשרות להיות בקשר, נגיד, עם בעל הסולם, או שזה קשר אחר. לי אין קשר ישיר. בעל הסולם זה מדרגה גבוהה מדי. רבש זה גם מדרגה גבוהה מאוד. אנחנו נתחיל להבין את זה רק אחרי זה. אחרי זה אתם תראו מה זה. אבל איתו היה לי קשר, ועדיין יש. והוא באופן ישיר זה שהיה מביא לך את האור הזה, ולכן אתה נמצא איתו בקשר, במגע. ומה? המוות לא משנה שום דבר. הקשר נשאר, הוא נצחי לנצח. כי זהו הביטוי, זהו השיקום של מערכת הנשמות, שאחרי התיקון שלו, של החלק של הנשמה שלו, בא לתיקון החלק של הנשמה שלך. לכן אתם נשמות שכנות כאלה, חלקים שכנים, קרובים. יש לנו הרבה שאלות. שאלה, איך רבש התקדם בלי קבוצה? איך הוא... הייתה לו קבוצה. הייתה לו קבוצה עם התלמידים שלו. הייתה לו. האמת, משונה שכזאת, אבל הייתה לו, אני שאלתי אותו. איך הוא תיאר את עיקרון הקבוצה? זה הוא תיאר מתוך ההשגה שלו, של המקובל. גם לי לא הייתה קבוצה, כמו שאתה יודע, אולי רק קצת, וזה לא, אי אפשר להגיד שזאת הייתה קבוצה במובן השלם של המושג. אבל בכל זאת, מה זה קבוצה? קבוצה זה אותו מנגנון שכלפיו אתה יכול לבטל את עצמו. קודם כל, זה הכי חשוב. ולכן, היו אפשרויות כאלה. וגם היום יש. מקסים מקייב שואל, לפי איזה מקורות רבש עצמו למד? ברור, לפי מה אתה למדת, לפי מה אנחנו לומדים ברור, אבל רבש עצמו, לפי מה? לפי אביו? בעל הסולם כתב פירושים לספר הארי עץ חיים. הפירוש הזה נקרא פנים מאירות ומסבירות. אני לא יודע איך זה מתורגם, אבל ברוסית אין את הספר הזה, בעברית ודאי שיש אותו. אין את זה, את הספר הזה למכירה, אנחנו, אין לנו אותו, אנחנו לא מוכרים, כי אנחנו לא לומדים אותו, כי אחרי זה בעל הסולם כתב את תלמוד עשר הספירות, וזה עבורנו החלק השלם יותר כפירוש לעץ חיים. אבל אני רוצה להגיד שעדיין, בכל זאת, יש כאלה דברים בספר ההוא, בפירוש הראשון שלו לעץ חיים, בפנים מהירות המסבירות האלה. כן, פנים מהירות ומסבירות. איזה שם. אז בקיצור, שם יש דברים כאלה שאין בתעס, בתלמוד עשר הספירות. יש שם דברים מאוד מעניינים. יש שם תיאורים של מערכת העולמות, של עולמות דתומאה. תיאור העולמות ההם. למדתי עם רבש קצת, יש את זה שם, בתלמוד, בתעס אין את זה. לא הייתי אומר שזה כל כך נחוץ והכרחי, ולתלמידים מתחילים בכלל לא מומלץ. שאלנו את השאלה הזאת, הלימוד הזה של חיים רבש, נגיד בטבריה, כשהייתם מתבודדים, מצב כזה, איך זה היה? לפחות קצת, אתה יכול לתאר את התמונה הזאת, כי יש תלמידים מתחילים ש... תשמע, זה לא נותן שום אפשרות להבין משהו מזה. אני לא חושב שאחרי טבריה ידעתי יותר, אני פשוט אחרי טבריה התחלתי להרגיש דברים יותר. במהלך השנתיים האלה שהיינו נוסעים לשם, אני אפילו לא יודע, אשתי בטח זוכרת יותר טוב ממני. היא הייתה אורזת אותנו, הכינה אותנו כל שבוע, אוכל ואריזות. מה, ליומיים בשבוע? כן, בדרך כלל היינו ליומיים בשבוע נוסעים, היינו יוצאים בבוקר בחמש בערך, והיינו מגיעים, חוזרים למחרת בערב. היית איתו כל כך הרבה זמן, אתה יכול להגיד מה הצביע לך על הקשר של רבש לבורא? במה זה התבטא? בחשיבות המטרה? במה? במסירות שלו לדרך. מסירות לדרך. שהכי חשוב זה ללכת, וגם אם אתה מועד כל צעד, להמשיך ללכת קדימה. ולהוכיח כל צעד את המסירות נפש שלך לבורא. אתה ראית באיזה מצבים רבה שהיה נמצא? זה היה ניתן לראות? גם ניתן וגם לא ניתן. זה... בכל זאת, אתה לא תראה את זה לפי מקובל. לפי... אתה לא... קשה לראות עליך. עליי אתם לא תצליחו לראות כלום, כי אין לי כלום. שאלה, יש למקובלים מצבים כאלה שמוצאים אותו מכליו? להוציא מכליו, ואני תוך שנייה יוצא מכליי, מתחיל לצרוח על כולם. רואים שאתה תמיד מאוזן מאוד ורגוע. אני רגוע ומאוזן? אנחנו נספר לאולגה יום אחד. אבל בגדול בשיעורים המצב שלך קבוע כזה, אתה יודע, אין תחושה. לאדם לפעמים יש כל מיני מצבים, ונגיד בטס אני רואה עליך, אתה אף, אתה טס, אתה משתנה כזה, אתה נהיה כמו מטייל ברחובות מוכרים של העיר. כי טס מרומם, הוא מרומם, האמת. והשאר... תשמע, בשיעור אני לא מרגיש כלום, אני... פעם בכלל הגוף שלי כולו היה מתנתק. נגיד, סלח לי, הייתי יכול לא ללכת לשירותים במהלך שעות. הייתי יכול לשתות 3 ליטר מים ולא הייתי יוצא לשירותים. ופה כבר רואים שיש איזה גבול פיזיולוגי, הגבלה. לפעמים כשאני בכלל לא ישן, אתה יודע, יש לי עניינים עם שינה, אז תחילת השיעור בשבילי קשה מאוד. בכל זאת, אני צריך להתייגע, להיכנס, ואז אתה מתגבר על זה ומתחיל. אבל אם לא ישנתי איזה יממה או שתיים, אז קשה מאוד. אתה יכול להביא דוגמה איך התבטא שרבש רכש את תכונת ההשפעה הזאת בהשתוות הצורה עם הבורא? זה התבטא איכשהו בחיצוניות? לא. אולי דאגה לזולת, לסובבים? בכלל לא, בכלל. הוא פשוט חי בתוך עצמו, בפנים. זהו, אתה כאילו עושה ספוילר לאנושות. לא רואים כלום. כלום לא רואי. לא רואים כלום. מה, כל מיני מעשה צדקה, צדקה? מה פתאום? אתה תהרוס ככה בידיים שלך? הכל. שום רבש היה אדם חד כזה, הוא היה מתלקח בקלות, הוא היה מאוד מאוד נסתר, הוא היה מאוד מאוד מופנם. אבל זה אופי, טבע, זה היה התבגרות של אדם שונה לחלוטין, שעבר חיים פיזיים שונים לחלוטין, רעב, עבודת כפיים קשה, כל המתחים האלה והלחץ, אי אפשר להשוות למה שאנחנו שואלים, מה אנחנו יכולים לקבל מהסיפור הזה, מכל מה שסיפרת? הנאמנות למטרה, זה מה שתמיד הפליא אותי בו, וזה מה שלמדתי ממנו. כלומר, ברגעים הקשים ביותר, אני, אם אני יוצא מעיניים, אני רואה מולי את האדם ש... שלא שולט בו שום דבר אחר חוץ מנאמנות למטרה. כלומר, לא היה לו אפילו שנייה של מחשבה, נגיד אם היה צריך לקפוץ מהצוק כנאמנות למטרה, בדיוק, כמו שהוא הולך, כך הוא ממשיך ללכת לתוך התאום. זה היה מדהים, אין מילים, פשוט שום חשבון עם עצמו הוא לא עשה, שום חשבונות עם עצמו לא עשה, וזה באמת נותן התרשמות מאוד חזקה, אני חושב שלי זה מאוד עוזר. ואיך אנחנו יכולים להתרשם מזה? אנחנו יכולים לראות את זה מהמאמרים שלו? סתכל עליי, איך אני לומד בשיעורים, איך אני עומד בכל הלוז שנותנים לי, אבל שואלים פה, האם יש קשר עם רבש? מרבש אתם לא יכולים לקבל כלום, הוא פרצוף עליון, עלי עליון, פעמיים עליון. וכל מקובל, אם אתם תלמדו אצל כל מקובל, לא משנה אצל מי, זה רק מה שהוא היה מדגים לכם, העיקשות בלימוד והפצה במטרת ביישום מטרת הבריאה של הבורא, שום דבר חוץ מזה. כן, הייתה שאלה על חשיבות המטרה, האם זה עניין אינדיבידואלי? אין בזה שום דבר אינדיבידואלי. אולי הקבוצה משפיעה, ודאי, הקבוצה יכולה לעזור, אבל אני מדבר על מה שחייב להיות בתוך האדם, שהוא חייב להשתוקק לזה ש... איך להגיד? שהמשימה שלו זה הדבר החשוב ביותר בחיים, ושום דבר לא יכול לעצור אותו. עד ש... כל עוד אתה נושם, אתה רק בזה חייב להיות. האדם יכול להגדיל בו חשיבות המטרה, זה ניתן לעיצוב, זה נרכש ביגיעה מאוד מאוד קשה והרגל, והכי חשוב זה כוח סיבולת והרגל. פעם אמרת שמורה אמיתי חייב איכשהו להראות גם את החולשה שלו, את התכונות האופי שלו. ודאי, תכונות אנושיות, יש אותן לכל אחד, יש את זה לכולם. אבל זה לא מתבטא על המטרה. והמטרה היא חייבת להיות מאוד ודאית, ברורה, כזאת היא... בקיצור, מעל הכל. אז אני חושב שאת זה אתם יכולים לראות ממה שאני קיבלתי ממנו, ומדגים לכם כל שיעור. גם עוד משהו שרואים, שכל מה שאתה אומר אפשר למצוא במקורות, אתה גם תמיד כאילו נשען על רבש. ודאי, אנחנו לומדים תמיד. כאילו, אתה תמיד מוסיף איך זה נראה לי, לדעתי, כאילו, כשאתה לא מדבר. מה יש לי מתוך עצמי? אני בכלל הייתי רוצה שלא יישאר בי שום דבר מעצמי, אם עוד יש בי. בקיצור, אנחנו נשתדל יחד להידמות למקובל הגדול הזה, הענק, לנשמה הענקית הזאת שעשתה בעיקרון צעד ענק רוחני, מהפכה באמת רוחנית כזאת. אסף שיטה, ארגן לשיטה, לימוד שלפיו אנחנו נכון להיום מממשים את עצמנו ומתעלים למעלה. אז אנחנו צריכים להיות מאושרים בזה שיש לנו פרצוף עליון שכזה, שמוביל אותנו קדימה ומחזיק אותנו ונותן לנו קשר עם הבורא. בהצלחה לנו בזה.